פרק כ"ג פסוק כ, הנה אנוכי. עכשיו, מה זה הסיפור הזה? עד עכשיו, מה דיברנו? על חוקים ומשפטים, נכון? בעיקר משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ויש רשימה של משפטים שאפשר, באופן די טבעי, למצוא להם מקורות בכל עשרת הדיברות שקדמו. אנחנו למדנו שפרשת יתרו, עשרת הדיברות הם שורשי כל המצוות כולם, והם מתפצלים לשלושה כיוונים, עליהם בן אדם למקום, בן אדם לחברו, ובן אדם לעצמו. ואבות שלושת המגמות האלה הן שלושת העבירות של עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. עבודה זרה, קלקול המרכזי בן אדם למקום, שפיכות דמים בין אדם לחברו, גילוי עריות בין אדם לעצמו. ואחר כך הברית הזאת מתפרטת בברית ארוכה מאוד של פרשת משפטים. מדוע אני מקדים את זה? בגלל שאנחנו נראה שהלוחות הרי ניתנו פעמיים, ואחרי מתן הלוחות השניים יש עוד פעם רשימה של מצוות שגם הן התפרטות של עשרת הדיברות. יש, אם כן, התפרטות של עשרת הדיברות בפרשת משפטים, ויש התפרטות של עשרת הדיברות בפרשת כי תישא. ובעקבות שתי הבריתות האלה, כל פעם אנחנו נראה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לשלוח מלאך. בפעם הראשונה, הנה פה, זה הפסוק שלנו, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך. וגם בפרשת כי תישא, הקדוש ברוך הוא אומר, אני שולח לפניך מלאך. בפעם השנייה, משה רבנו מתקומם, הוא אומר, לא יקום ולא יהיה, מה פתאום אתה שולח מלאך, אנחנו רוצים אותך. בפרשת משפטים, משה לא מתקומם, מקבל את זה. מוזר מאוד, נכון? עד רבה, פרשת משפטים נאמרה לפני החטא. דווקא שם יש מקום להתנגד, לשלוח מלאך, זה לא מכובד, לאומה שלא חטאה, לא עשתה שום דבר רע, אתה שולח במקומך מלאך? זה לא ממש לא בסדר, נכון? עכשיו, לעומת זה בפרשת כי תישא, ששם העם חטא, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אני ברוגז איתכם, לא שולח את עצמי, לא מלווה אתכם, אלא אני שולח מלאך, דווקא שמע משה מתקומם. מובן את השאלה? כן. והדברים מוזרים מאוד. והרמב"ן ניסה ליישב. הרמב"ן אומר, פשוט מאוד, מלאך שבפרשת משפטים הוא סוג א', ומלאך שפרשת כי תישא הוא סוג ב'. משה נעלב מסוג ב', אבל סוג א' הוא מקבל. יש רק בעיה אחת, שאין שום אינדיקציה בכתוב להבדל הזה. פה כתוב מלאך, פה כתוב מלאך. ולכן לא מובן, כלומר, זה לא, מצד פשוטו של מקרא, קשה להשתכנע מדברי הרמב"ן. ברור, מי אנחנו לעומת הרמב"ן? אבל רש"י דווקא כותב דבר מדהים. בואו נראה מה כתוב, קודם כל נקרא את הפסוק כולו, כן? הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. ישמר מפניו ושמע בקול אל תמר בו, כי לא יישא לפי שעכם, כי שמי בקרבו. כי אם שמוע תשמע בקולו ועשית כל אשר אדבר, ואייבתי את אויביך וצרתי את צורריך, כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמורי והחיתי והפריזי והכנעני והחיבי והיבוסי ויחדתיו. טוב, משתמע מכאן שהמלאך רק מלווה עד ארץ ישראל, אבל בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא אומר, אני חוזר לבמה המרכזית, אני מכחיד את העממים. פרשת כי תישא, זה נכון שהקדוש ברוך הוא אומר, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, וגירש מפניך את האמורי. משמע שהמלאך הוא זה שפועל את הפעולה, לא מכחיד אלא רק מגרש. אז אפשר להבין את ההבדל. הבעיה היא שההתקוממות של משה היא על הליווי של המלאך בדרך. וכאן אנחנו רואים שיש מלאך בדרך פה, מלאך בדרך שם. כן?
המלאך גם מגרש את האמורי, אז לכאורה יותר גדול.
לא, פחות טוב. כלומר, במקום, המלאך כאן מלווה אותך עד ארץ ישראל. עכשיו, בארץ ישראל אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יטפל בעניינים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, פה אני אטפל בעניינים. כן, נכון, בסדר. אז בקיצור, הקושי הולך וגדל, לפי דבריך. כן. אז בואו נראה את דברי רש"י. כן. אל תקשי יותר מדי על הרמב"ן. לא יפה. כן. בואו נראה את דברי רש"י. בפרק כף ג' פסוק כף. הנה אנוכי שולח מלאך. כאן נתבשרו שעתידים לחתו, ושכינה אומרת כי לא העלה בקרבך. שמתם למה שרשי אומר כאן?
זה בגלל חטא
העגל. אומר רשי, ודאי שבגלל חטא העגל, אבל רשי אומר, הרי עוד לא חטאו. נתבשרו שעתידים לחתו, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אני שולח מלאך במקומי. מה זה אומר? זה אומר שהחטא מתוכנן. שהוא חלק מסדר נתינת התורה. במילים אחרות, לוחות שניים הם לא מעשה שהתרחש בדיעבד, בגלל שבטעות נשברו הראשונים, אלא זה אומר שהראשונים חייבים היו להישבר, כדי שיינתנו הלוחות השניים. וכדי שהקדוש ברוך הוא יאמר, אנוכי שולח מלאך. מבינים את העוצמה של דברי רש"י? בעצם מה שרש"י אומר, שהחטא, הוא באמת לא חטא, הוא בעצם צפוי מראש. ובעצם בני ישראל, כאשר חטאו, עשו מה שהקדוש ברוך הוא תכנן שיקרה. מה הוא תכנן? הוא תכנן שיהיה כישלון. קוראים לזה כישלון מתוכנן. כי אם יש כישלון מתוכנן, אז אם היה כישלון, זה הצלחה. ואם לא היה כישלון, זה כישלון. בסדר? זאת אומרת, יש פה איזו אסטרטגיה של ההנהגה האלוהית, שאנחנו רואים אותה כבר מבריאת העולם. וזה ממשיך גם דרך מתן תורה, שחייב להיות שההתגלות האלוהית תכלול בתוכה גם את כישלונותיה. זה דבר עצום, כי זה בא לומר שמלכותו של הקדוש ברוך הוא בכל משלה, גם דרך הכישלונות. כן, בבקשה אדוני.
למה, בשביל רבים, נתבשרו, או נתבשר משה.
כן, למה רש"י אומר, לשון רבים. לא יודע. גם הביטוי נתבשרו, זה יותר מאשר ביטוי הודיע. יש בזה צעד של חיובי, כן, בשורה. זה בדרך כלל מציין דבר שחפצים לשמוע. נכון? מה נבוא על ההרים רגלי מבשר. לא תמיד, אמנם. יש גם מבשר רעות. אבל כאן, בכל זאת, רואים שזה כביר יכול בה לומר שאי אפשר שהדבר הזה לא יקרה. כן. בבקשה.
לכאורה היה עונש על חטא העגל הזה.
לכאורה זה לא פייר שהיה עונש על חטא העגל. נכון? בכלל, אם אנחנו רואים שהחטאים הם מתוכננים, אז זה לא פייר שמענישים על החטאים. בסדר? טוב. לא, זה לא הייתה שאלה. אמרת שזה לא פייר, ואז אני קיבלתי שזה לא פייר. נו, ואז מה?
למה הוא עושה דברים לא
פייר? למה הקדוש ברוך הוא עושה דברים לא פייר? עכשיו סוף סוף שאלת שאלה. כן, התשובה היא שהקדוש ברוך הוא צריך שיהיו בעולם חוטאים ופושעים. אבל אין מצווה להתנדב. כלומר, כל אחד יכול להחליט איפה בתוך המהלך הזה הוא יהיה. זאת אומרת, אם אני הייתי חוטא בעגל לשם שמיים נטו, טהור, אז כנראה שגם לא הייתי נהנה שלא מקבל שכר על זה. אבל מאחר ולא ייתכן שהאדם יחטא באופן שהוא לחלוטין לשם שמיים, כי הוא אדם ולא אל, לכן הוא נענש. בסדר? כן, בבקשה.
אם לא יהיו מתנדבים,
אז הקדוש ברוך הוא יצטרך למצוא דרך אחרת. כן? הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, וצדיק מבטלה. אבל בינתיים מצאנו שכל פעם שהיה צריך מתנדב, מצאנו כמה אנשים ש... בכוונתם הטובה, סיפקו לקדוש ברוך הוא את הפושע, זה בסדר. כן, מה?
בעצם
בפרשת
כי תישא,
משה
בא בטענה על זה שמלאך עולה איתם, כי הוא בעצם אומר, אנחנו קיימנו את
המשימה של אחרי. טוב, אתה עושה כבר, זה עוד יותר מפולפל. כן, עוד יותר מפולפל. לא, אבל תגיד, משה זה תפקידו להתנגד למלאך. למה? כי מי בעצם צריך להוביל את האומה? אם לא הקדוש ברוך הוא, אז מי? משה, אז מה אתה שולח מלאך? כלומר, משה משחק אותה נעליו. זה אנחנו נראה כשנגיע לפרשת כי תישא, אינשאללה בעזרת השם יתברך, אז בנדר נדבר על זה, בסדר? למה משה נעלב משילוח המלאך? לכאורה זה פגיעה אישית. טוב, אז נצטרך ללמוד את זה. טוב, פרק, אז נחזור לפסוק כף. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך. כן. לא, לפי רש"י רק פעם אחת. לפי רש"י, המלאך נשלח רק פעם אחת, לא פעמיים. בפעם השנייה. זאת אומרת, מה אומר רש"י כאן? נתבשרו שעתידין לחתו. ואז הקדוש ברוך הוא ישלח מלאך. אז זה על אותו הפעם. ואז משה מחכה שזה יקרה כדי להיעלב. מה שצוין בפסוק זה, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, תדע שהם עתידים לחטא, וכשהם יחטאו, אז אני אשלח מלאך. ואז משה בסדר מחכה לו בפינה. אומר, בוא נראה אותך שולח מלאך, כששולח מלאך נפגע. בסדר? זה האסטרטגיה של משה. כן, בבקשה.
הרב, את הדברים האלה הוא עדיין לא מעביר
לבני
ישראל,
משה? לא, הוא לא מעביר להם. אנחנו נראה אם הוא יעביר אותם או לא, זה בפסוקים הבאים. בסדר? בשלב הזה, השיחה הזאת מתנהלת איפה? בהר סיני, בין הקדוש ברוך הוא למשה, או למרגלות הר סיני, או להר סיני, תלוי לפי מחלוקת רש"י ורמב"ן, אבל זה שיחה אינטימית. כן? כן.
שולח זה לא לשון הווה,
זה
לא להיות, אני אשלח.
הווה, עתיד ועבר בעברית מקראית מתחלפים הרבה. כן? במיוחד דברים עתידיים. שאתה רואה שהנביאים מדברים על דברים עתידיים בלשון הווה. כן? רוני ושמחי בציון, כי הנה אני בא ושכנתי בתוכך. אין בא, לשון הווה, ושכנתי עתיד. זה לא... לא... לא מפריע. לפעמים עבר, לשון עתיד, אז ישיר משה. אז זה שר, ישיר. כן? כך שהעברית המקראית היא לא משועבדת כל כך לדברים האלה. במיוחד שמדובר אצל ריבונו של עולם. אצל ריבונו של עולם אין פה עניין של עבר, הווה ועתיד. הכל גלוי וצפוי לפניו, ולכן יכול להגיד אנוכי שולח. כן.
למה דרשו עליו ישיר משה שאתה מתים?
נכון, דרשו.
אני לא נלמד מה...
ודאי שזה נלמד, ישיר, זה שון עתיד. השאלה הייתה, למה על דבר שהוא עבר, הכתוב ישתמש בשון עתיד. אבל קודם כל צריך שזה יהיה לגיטימי. זה לגיטימי מצד השפה. אחר כך נשאלת השאלה, בסדר, זה לגיטימי, אבל למה בכל זאת? ואז רמז, תחיית המתים, אין פה בעיה. טוב, כן.
זה שהקדוש ברוך הוא צריך חיוך לחוטים יפושים, זה כמו שפרעה היה צריך להיות במצרים את...
השעבוד. כן, כן, בדיוק אותו דבר. כן, רק מה, איך אומר הרמב״ם? כל מצרי ומצרי הייתה לו בחירה אם להשתתף או לא. לכן כל מצרי נענש באופן פרטני. זה לא שזה כל כך פשוט לקבל דברי הרמב״ם, אבל בכל זאת הוא אמר את זה. טוב. ולהביא אחה אל המקום אשר הכינו אותי. מה זה המקום הזה? מה? ארץ, אז מה אתה קורא לזה מקום? אל הארץ, תגיד.
המקום זה
השם?
לא. מקום זה תמיד כינוי למקום קדוש. דיינו, בית המקדש. בסדר? הרי, ולהביא אחר, אלא מקום אשר הכינו אותי, כן? או מקדש השם כוננו ידיך. אז זה הכינה, המקדש. זאת אומרת שהכניסה האמיתית לארץ ישראל, היא באה לידי ביטוי שלם, כשנכנסים אל המקדש. פחות מזה, זה עוד לא כניסה לארץ. כן? אפשר לומר, זה הרב אשכנזי האמיר על כך, כשקוראים את כל התורה כולה מתחילתה ועד סופה, מבראשית עד לעיני כל ישראל, בבת אחת, בלוק אחד, כן? מה בעצם כתוב? כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי לברוא את האדם, כדי לברוא את עם ישראל, כדי שישראל יצאו ממצרים ויקבלו את התורה ויכנסו לארץ ישראל ויבנו את בית המקדש. זה בעצם תמצית מקוצרת מאוד של כל הסיפור של התורה שבכתב. עכשיו, את התמצית הזאת בואו נקצר עוד קצת. הקדוש ברוך הוא רוצה מקדש. זה בעצם התמצית של כל כל הסיפור של התורה כולה. זה מעניין. בעצם נאמר פה דבר אחד. ריבונו של עולם מצפה שסוף סוף יהיה לו מקום שבו הוא יוכל לקיים דיאלוג עם הנברא. בסדר? זה מובא בילקוט שמעוני בצורה אפילו פרובוקטיבית. שזירה בתחתונים זה עוד כלום, זה בפסיקתא. אבל בילקוט שמעוני זה כתוב הרבה יותר חריף. כתוב שלפני בריאת העולם הקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית. לא יודע איך היה הר הבית לפני שנברא העולם ואיך הוא בנה סוכה. אבל זה עוד כלום. והיה נכנס בה ומתפלל. ואומר, יהי רצון מלפניי שיבנו לי בניי בית במקום הזה. אתה יודע, טוב, זה... אז נגיד, רשימה של 15 שאלות תיאולוגיות אפשר לשאול על המקום, נכון? בסדר, אבל זה בכלל, המדרש לא אכפת לו מזה שיש לך שאלות תיאולוגיות. הוא רוצה לבטא פה איזה נקודה, שכל המגמה של ההוויה זה המקדש. שיהיה מפגש, סוף סוף, בין הבורא לנברא. איך אפשר להבין את זה? זה כביכול בא לומר שריבונו של עולם מרגיש בדידות, מחפש לו בנסיח. אז זה שאנחנו מוציאים אותו מבדידותו, מקיימים איתו שיחה. האם יש לו צורך בזה? לא. הקדוש ברוך הוא אין לו צרכים. אז דבר שאני עושה ללא צורך, איך קוראים לזה? משחק. שעשוע, נכון? כביכול, כל הסיפור של הבריאה כולה, זה סיפור של משחק ששבש, שבו הקדוש ברוך הוא ממציא לו את הפרטנר, כדי לשחק איתו. כן? זה מה שכתוב כאן. ולהביא אחר אל המקום אשר הכינה אותי. למה איך שתיארתי זה בעיה? אנחנו בתוך משחק, כן, מה, אתה מעדיף את המילה מטריקס? כן, טוב. כן, בוודאי, בוודאי.
אבל אמרת
שאתה
למשל תפוחי אדמה, שהקדוש ברוך הוא כן רוצה
להתחתן. בסדר, זה אתה כבר שמעת על זה. טוב, ישמר מפניו, ושמע, אז מי זה המלאך הזה? כן, מי זה המלאך? כאן הכתוב אומר דברים יותר נועזים ממה שאני אמרתי. עוד יותר. פסוק כף א'. ישמר מפניו, ושמע בקולו. של מי? של המלאך. אל תמר בו! אסור להמרות אותו. למה? כי לא יישא לפי שעכם. כי שמי בקרבו. הפסוקים האלה הם פסוקים שחור על גבי לבן בתורה. נכון? כתוב. באותיות קידוש לבנה. שהקדוש ברוך הוא אומר, לא להמרות את פי המלאך. אבל יש רק בעיה. הביטוי בעברית זה לא אל תמר בו, אלא אל תמרה את פיו, או אל תמרה אותו. מה זה אל תמר בו? אז חז"ל אמרו פה דבר מדהים. כן? אל תמירני בו. אל תחשוב שהוא במקומי. כי דווקא אחרי שציוויתי עליך, אל תמר בו, אז אל תמירני בו. אבל מי זה המלאך הזה? חז"ל נתנו לו שם. כן? קוראים לו מטטרון. מטטרון. מם, תת, תת, רש, וו, נון. זה לא בספרי קבלה, זה בגמרא כתוב. ששמו כשם רבו. איך שמו כשם רבו? קוראים לו מטטרון, וזה י' כ' ו' כ'. מה אתה אומר שמו כשם רבו? אלא שמטטרון בגמטריה שדאי, אז שמו שהקדוש ברוך הוא נמצא שם. זאת אומרת, זה הקטנה, מה זה שדאי, שאמר לעולמו די. צמצם משהו, ודרך זה אנחנו פוגשים את השם. כן, מלאך. מה זה, מה בפרט המילה הזאת, מאיפה היא באה? מטה, מה זה מטה? מעבר. מה? מעבר, נכון? כמו מטה פיזיקה. כן? מטה, מה זה טרון? לא יודעים מה זה טרון? כיסא מלכות, נכון? אז מטה, טרון, מעבר לכיסא. פשוט, הוא נמצא שם בראש פירמידת המלאכים, והוא מנהל עניינים, אבל לא מכוח עצמו, אלא כשמי בקרבו. אבל מי זה באמת? אז כתוב בגמרא, במסכת... חגיגה על אלישע אחר אלישע בן אבויה, שנהיה אחר, הוא הסתבך, כן? הוא הסתבך, נהיה אפיקורוס. למה הוא נהיה אפיקורוס? הוא הסתכל למעלה במרכבה, וכשהוא הסתכל במרכבה, הוא ראה שמטטרון יושב. אמר, שמעתי שלמעלה אין ישיבה, לא עמידה ולא ישיבה, איך הוא יושב? ובגלל זה נהיה אפיקורוס. מה, מה, מה זה אפיקורסות שלו? שהוא נפל אל תורות הגנוזה, כן? כלומר שהוא דואליות, שניות באלוהות. יש הקדוש ברוך הוא מצד אחד, המלאך הוא מצד שני, נפל למינות. הגמרא אומרת שאחרי הסיפור הזה, נתנו מכות שם למעלה למטטרון, על זה שהוא ישב כשאלישע הסתכל. נתנו לו מכות. מה זה? כן. 60 מכות נתנו לו. מה נמשל? אני לא יודע. אתה לא מאמין לזה? לא. איך אפשר? חז"ל הקדושים אמרו. כן. אלא הכוונה, יש נוכחות של הקדוש ברוך הוא בתוך האומה הישראלית. הרי זה מה שכתוב כאן, נכון? אני שולח לפניך מלאך, והוא נמצא בתוך הלאומיות היהודית. האם האלוה של הלאומיות הישראלית הוא זהה לאלוה שבורא את העולם כולו, כל הקוסמוס כולו? נכון? יש ויכוח כזה? אני אסביר. יש מגמה אלוהית שמתגלית בכללות ההוויה. אתה מסתכל על כללות ההוויה, צריך בשביל זה משקפיים מאוד גדול, מאוד גדולות. אתה מסתכל על כללות ההוויה ואתה רואה את פעולת השם בכללות ההוויה. כן או לא? Okay. כן. המגמה הזאת, איך אנחנו קוראים לה בשפה המקצועית? קוראים לה קודשה בריחו. עכשיו אתה מסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל, צריך בשביל משקפיים גם כן יפות. אבל משקפיים יותר קטנות, כי ההיסטוריה של עם ישראל זה רק של עם ישראל, לא של ההוויה כולה. ואתה רואה גם כן מגמה אלוהית שם. איך קוראים לדבר הזה בשפה המקצועית? שכינתה. שכינתה. שכינתה זה הנוכחות האלוהית בתוך האומה הישראלית, בתוך הפוליטיקה שלנו. בתוך הבחירות לכנסת. כן? זה שכינתה. האם יש התאמה בין קודשה בריחו ושכינתה? האם המגמה האלוהית שבכללות ההוויה והמגמה האלוהית שמתגלה דרך כנסת ישראל זה אותו הדבר? הגויים אומרים שלא. הגויים אומרים, אתם היהודים לא בסדר. אתם סותרים את המגמה האלוהית הכללית, הכפר הגלובלי למשל. אתם עם הייחודיות הפרטיקולריסטית שלכם, אתם סותרים את הרעיון הקוסמופוליטי של האלות. נכון או לא? זו טענה שטוענים נגדנו. מה אנחנו מתפללים כשאנחנו עושים מצווה? חכמי הקבלה אמרו, לשם ייחוד, קודשה בריחו, ושכינתה. כלומר, אנחנו מתפללים שעל ידי המעשה שאנחנו עושים, לא תהיה סתירה בין ההנהגה האלוהית הכללית, לבין ההנהגה המתגלה דרך כנסת ישראל. ובדבר הזה נפל אלישע בן אבויה. כי הוא חשב שבאמת יש פה שני מקורות, כשאנחנו יודעים שבאופן תמיר ונעלם הכל אחד. הרי בנוסח של האשכנזים ללשם ייחוד, איך אומרים? לשם ייחוד קודשה בריחו, לקודשה בריחו ושכינתה, על ידי ההוא תמיר ונעלם בשם כל ישראל. מה זה ההוא תמיר ונעלם? האחדות המקורית שבשתי המגמות האלה. תגידו לי, מה, מאיפה לקחתי את כל זה? זה כתוב במפורש, באורות. הוא כותב את זה, מה אתם לא זוכרים? באורות, הנה, זה כתוב.
צד שמאל, אתה אומר?
שם?
נכון.
אז איפה זה כתוב? הנה בעמוד קמ"א אומר הרב באורות ישראל, זיווגה שלים. אז זיווגה, זיווג שלם, דכנסת ישראל בקודשה בריחו. הוא לקח מהשם ייחוד, היינו השתוות הרצון שמתגלה באומה בכללה ביסוד נשמתה, זה שכינתה, עם התגלות הנטייה האלוהית ביסוד ההוויה בכללה. הנה מה שאמרנו. וכל שיוצא יותר אל הפועל התגלות כנסת ישראל ושיוויה אל האור האלוהי של חפץ שלמות ההוויה, כן ההתאמה יותר נפלאה. וכל פעולה טובה שנעשית מכל אחד מישראל, מצווה למשל, מכשרת את היחיד ואת הכלל להתנשא להתאמה העליונה הזאת, והתנשאות ההתאמה מכשרת יותר את הגילוי של הנטייה האלוהית בכלל ההוויה ושחלול שלמותה, ונותנת עוז לאלוהים. אבל כל זה רק מצד ההרגשה שלנו שיש סתירה בין קודשה בריחו לכנסת ישראל, לכן צריך לעשות זיווג. אבל ממשיך הרב, ובמעלה העליונה של כנסת ישראל, לא יש שום מפרש בין הנטייה שמתגלה על ידי ההשפעה של החיים האלוהים בכלל ההוויה, למה שהוא מושג בכללות האומה. ולשם זה אנו שואפים בכל פעלנו, ייחוד, קודשה בריחו ושכינתי, ומתלבשים אנו אהבה. איך אהבה? על ידי הנטייה הקוסמית בכללות ההוויה. שהיראה בתעלה בה לגבי אהבה. ומצד כנסת ישראל, הננו מתלבשים גם כן יראה, שלא יסתם האור ממנה. לכן אומרים, בתחילו ורחימו, ברחימו ותחילו. נכון? אז זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא הסביר למשה. כן. בתחילו בארמית זה ביראה. ורחימו בארמית זה באהבה. כן? באהבה ויראה, יראה ואהבה. כן? זאת אומרת שמה שהכתוב אומר לנו כאן, אתם שמים לב שדברים שצריך בשביל זה ללמוד אורות, צריך ללמוד קבלה וכולי, הם כתובים פשוט, פרוסים לפנינו בפסוקים. אני שולח מלאך לפניך, אבל אל תמר בו, כי שמי בקרבו, ואל תמירני בו, כי שמי בקרבו. זאת אומרת, יש פה ייחוד של המגמה הכללית של ההוויה, יחד עם הגורל ההיסטורי של האומה הישראלית. כן? זה המלאך. כן, בבקשה. אנוכי. הנה אנוכי שולח לך. כן. כן, בבקשה. מה זה קשור לשואה? השואה זה אסון. עם ישראל יצא מזה טוב. דווקא יצא מזה גרוע. השואה. כן. טוב. כן.
בעצם מטאטרון מייצג את המהלך הישראלי.
נכון, ולכן זה בין שאלישע בן אבויה היה קשה לו הלאומיות הישראלית שהייתה נראית לו סותרת את המגמה הכללית. קיצור, הוא היה שמאלני. טוב.
אבל אפשר לשאול שאלה על הפסוקה שיצאת מקודם, ולא, לפני הרבה זמן, על זה שאנחנו במשחק.
וואי, זה כבר חוזר לשלב קדום של השיעור.
אבל זה לא מטריד אותי. אבל רק אם זה לא.
לא, 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 זה לא. טוב. כי אם שמוע תשמע בקולו, ועשית כל אשר אדבר, ועייבתי את אויביך וצרתי את צורריך. עכשיו נשאל את השאלה. בסוף הקדוש ברוך הוא שלח מלאך או לא? אתם בטוחים שלא? אז למה בפרשת בלק, כשמשה שולח מלאכים אל מלך אדום, כתוב, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו, וירדו אבותינו מצרים, ויענונו המצרים, ונזעק אל השם אלוהי אבותינו, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים.
טוב, גם זה בדרך.
אז מי זה היה? השם שלח את השם? הבנתי. וישלח מלאך.
מי שהוציא את עם ישראל ממצרים זה הקדוש ברוך הוא. פשוט...
אז זה לא מה שכתוב. הכתוב וישלח מלאך. אתה לא אוהב את הפסוקים. אתה אוהב את הדוגמטיקה שלך, אבל בפסוקים לא רואים כך.
כן, אבל אתה מסביר למישהו משהו, הוא לא הבין מה זה שהקדוש ברוך הוא בא.
אז זאת אומרת שמשה שיקר למלך אדום. אז זאת אומרת שאם הגוי הוא שיקר. אתה אומר שאם הגוי הוא שיקר. כן? עם ישראל לא משקר. ומי זה היה? משה, יפה. אז מי זה המלאך שהשם שלח בסוף? את משה, יפה. זאת אומרת, משה, וזה הסקנדל שהוא עושה בפרשת כי תישא, אומר, אני לא רוצה מלאך. אז מי כן? אותך. פשוט מאוד. ולכן, אל תאמר בו, לא לאמר, לא לאמרות את דברי משה. פשוט מאוד. כן. כי ילך מלאכי לפניך, ויביאך אל האמורי, משה לא היה מלאך, לא הבנתי. משה היה מלאך, לא? ראי נתתיך אלוהים לפרעו. כי ילך מלאכי לפניך ויביאך אל האמורי והחיתי, והפריזי והכנעני, החיבי והיבוסי, והכחדתיו. מה? לא, הקדוש ברוך הוא אומר שהוא יחיד את ה...
הוא אומר למשה, אני שולח לך מלאך.
לא. עם מי הוא מדבר? עם כלל ישראל. ודאי. לכן רשי אמר, נתבשרו. לא נתבשר. לא תשתחווה לאלוהיהם. מה? ודאי שהוא לא ייכנס לארץ. בשביל מה שהוא ייכנס לארץ? הרי הוא רק מביא את ישראל עד הארץ, ובארץ השם מטפל בעניינים. כנראה שהוא מבין שהוא לא יכול אחרת. לא, זה כנראה, זה שמשה לא נכנס לארץ, הרי זה סתם תירוץ, כן? כל הסיפור של הסלע, אתה מאמין לזה? הפילו עליו תיק, נכון? הרי כתוב במפורש בפרשת שמות, אתה תראה את אשר אעשה לפרעה, נכון? אז חז"ל אמרו, אתה תראה ולא תראה ב-31 מלאכים. אז כבר היה צפוי מראש שמשה לא ייכנס לארץ. רק חיכו לו בפינה, מתי הוא ייפול. זה הכל. כן.
בעצם
הרב
יוצא שכל חטא, כל כישלון שיש בעולם, הוא בעצם מצב לכתחילי ולא...
אתה אומר שמזה עולה שכל חטא בעולם הוא לכתחילה, וזאת מיניים לך? זה לא כתוב כאן. כתוב שהם... מה?
זה היה בלשום שאלה.
לא, אמרת שזאת התוצאה. אני לא הבנתי מאיפה לקחת את זה.
הנימה שלי.
יכול להיות. כן. טוב, בכל מקרה. לא, זה לא נכון. כן, יש רבי צדוק מלובלין אומר שכל החטאים של כנסת ישראל הם מסודרים מראש. זה מה שכתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אם יעדימו כתולע, כצמר יהיו. עכשיו, מה זה חטאיכם כשנים? מה זה שנים? אדום, נכון? תולעת שני. לכן אומר בהמשך, אם יעדימו כתולע, כצמר יהיו. אבל חז"ל אמרו, כשנים כמו לשון שנה. מה? מה אתה אומר?
זה שונה, כל פעם אתה חוזר על השאת כל
שנה. זה לא מה שחז"ל אמרו. חז"ל אמרו משהו אחר. אם יהיו חטאיכם כשנים הסדורות מששת ימי בראשית, כשלג ילבינו. איך להבין את דברי חז"ל? אפשר להבין, אם יהיה לכם עבירות כל כך הרבה שאפשר למלא את זה, עם זה, את כל השנים מבראשית ועד עכשיו, אם תחזרו בתשובה, כשלג ילבינו. אבל רבי צדוק מלובלין אומר משהו אחר. הוא אומר, אם יהיו חטאיכם כשנים הסדורות, אם אתה רואה את החטא מצד עצמו, זה נורא והיום. אבל אם אתה רואה באיזה סדר מאז ששת ימי בראשית הוא מסודר, מה ההקשר שבתוכו הוא מצוי, כשלג ילבינו. זה כבר לא חטא. זה חלק מן הסדר. האם זה חינוכי מה שאני אמרתי? לא, זה הרסני מבחינה חינוכית. אבל מה אני יכול לעשות? אנחנו לומדים את האמת גם. נו, אז. מה?
זה כמו שהרב קוק כותב לראות התשובה בתז"א א'1.
נכון. כמו הרב קוק בראות התשובה. פרק תז א' אחד.
אפשר להסתכל על זה גם בחטאים שהם בעצם כלל עולמיים, או רק של כנסת ישראל?
טוב, זה באמת שאלה גדולה. האם מה שנאמר על כלל ישראל נאמר על כל ההוויה? באופן תמציתי פנימי, אנחנו הפנימיות של כל העולם, כן, זה נכון. פסוק כ"ד, לא תשתחווה לאלוהיהם ולא תעובדם. זה פסוק ידוע לנו גם מעשרת הדיברות, נכון? ולא תעשה כמעשיהם. מה זה לא תעשה כמעשיהם? מה זה ההלכה הזאת? יש פה מצווה, נכון? לא תעשה כמעשיהם. מה? מה הם עושים? אז אם זה עבודה זרה, זה כבר כתוב, לא תשתחווה אליהם ולא תעובדם. כל מיני צורות אחרות של עבודה זרה. כן, חז"ל הרחיבו את זה יותר. אמרו, כל מה שגוי עושה, אל תעשה. איך שהם מתלבשים, אל תתלבש כמוהם. איך שהם רוקדים, אל תרקוד כמוהם. משהו גורף מאוד, מה? לא, לא, לא מעשה האמורי, בכלל. התנהגות של גוי. מה אתה אומר, זה התנהגות של גוי, אתה עשה הפוך.
כמו לעמוד בצפירה?
מה? לעמוד בצפירה, הם למדו את זה מאיתנו. מאיפה הם למדו לעמוד בצפירה, הגויים? הם למדו את זה מאיתנו. וידום אהרון. כתוב פורש. כן? וגם, תראה, כל יהודי, כשעושים השכבה בבית הכנסת, כולם עומדים, נכון? אז עומדים ושותקים. כתוב מפורש שאבל לא מדבר. אז הגויים למדו מאיתנו, מה אתה... לא תשתחווה לאלוהיהם, ולא תעבדם, ולא תעשה כמעשיהם. כי הרס תהרסם, ושבר תשבר מצבותיהם, ועבדתם את השם אלוהיכם. וברך את לחמך ואת ממך, ואסירותי מחלה מקרבך, פירוש נפלא של רבי נחמן מברסלב. אם אתה תעבוד את השם כראוי, אז אתה כבר לא צריך תרופות, כי הוא יברך את לחמך ואת ממך, ועל ידי הלחם והמים, ואסירותי מחלה מקרבך. וזאת למה? בגלל, הוא אומר ככה רבי נחמן, כל התרופות שבעולם זה מהסבים. והסבים, כולם מתחילים מאיפה? מהמלאך שמכה בעשב ואומר לו גדל. נכון? והמלאכים, זה הכל מתחיל מאיזה מזל עליון. והקדוש ברוך הוא שולט על המזל. אז אם אתה עובד את השם, אתה לא צריך את כל מה שעובר דרך המזל עד העשבים והתרופות, אלא אפילו לחמך ואת ממך וסירותי מחלה מקרבך. האם אפשר להשתמש בזה הלכה למעשה, לא ללכת לרופא? לא, אבל חסידי ברסלב לקחו את זה הלכה למעשה גם, כן? יש בזה בעיה. טוב, לא תהיה משקלה והכרה בארצך את מספר ימיך המלא. מה זה מספר ימיך המלא? זה הכוונה? וואי, זה פירוש יפה, לא חשבתי על זה. כן, האמת היא שעל הפסוק הזה... שפכו כמויות די רציניות של דיו בימי הביניים. מסביב לשאלה שהתחילו בה הערבים ואחר כך היא חדרה לבית המדרש, זה השאלה האם יש קץ קצוב לחיים או לא. כן, האם נקבע מראש כמה זמן אדם יחיה? מה? זה חלק מתפיסת המכתוב המוסלמית, כן, שכאילו הכל גזור מראש, כולל גם אורך החיים. יש כאלה שרצו ללמוד את זה מהפסוק, את מספר ימיך המלא. כן? שמספר ימיך, אם כן, זה כתוב, זה, יש, זה קץ מוגבל, עד מספר ימיך, פחות מזה יכול להיות שתמות לפני כן, אבל מקסימום אתה לא יכול לעבור. הרמב״ם אומר שזה לא נכון, יש תשובה של הרמב״ם בנושא הקץ הקצוב לחיים, שמה הוא מסביר את מספר ימיך מצד הטבע. יש לפי הטבע של האדם נתונים גנטיים שגורמים ש... הוא יכול לחיות כך וכך זמן. זה לא שאי אפשר למתוח קצת וכדומה. זה הכוון. מספר ימיך המלא. את אמתי אשלח לפניך, והמותי את כל העם אשר תבוא בהם, ונתתי את כל אויביך אליך עורף, ושלחתי את הצירה לפניך, וגרשה את אחיבי, את הכנעני, ואת החיתי מלפניך. מה זה צירה? אף אחד לא יודע מה זה בדיוק. כן? יש אומרים שזה הצירה כמו של ימינו. אבל לא ברור בדיוק מה זה. כן.
מה
העניין
אבל
להשתמש
דווקא בצירה?
למה לא?
מה העניין דווקא בצירה, בחיה הזאת? מה?
מה, זה מצוין. זה...
זה
לגלש
את אחיבי.
אתה לא צריך לעשות כלום. כן, הקדוש ברוך הוא דואג לפני שאתה מגיע להשמיד את אחיבי עם הצירה. מה רע לך בזה? רק לא ברור מה זה הצירה. מה? נכון, הצירה ראינו בכיבוש הארץ, ומובא בספר יהושע, שהצירה השמידה את מלכי האמורי שבעבר הירדן המזרחי. ולא עברה הצירה את הירדן. כן. כן, מה אתה רוצה?
אין שאלה?
כן, שישה.
כאילו ההנהגה הניסית, במדבר ההנהגה הניסית.
נכון.
לכאורה כל דרך הטבע, מן השמיים, דרך הקדוש ברוך הוא דרך ניסית, מן מהשמיים, ומגיעים לארץ, זה כאילו אמור להיות הפוך, אנחנו... הדברים אמורים לעבוד מתוכנו.
נכון.
מגיע צירה, זה כאילו...
זאת שאלה טובה. זאת שאלה טובה. הרי אנחנו רגילים לומר שהנהגת המדבר היא ניסית, והנהגת הארץ היא טבעית. פתאום יש גם צירה. כן? צירה זה נס, לכאורה. זה לא טבעי. נכון. אז כתוב כאן ביטוי מאוד יפה. כן? פה זה לא, 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 לא. אלא הכוונה שיש מצב אידיאלי שבו יש התאחדות של הנס עם הטבע. עוד יותר גדול. כן? זה לא קרה. זה, מה? היה צריך להיות, כן? בפרשת דברים כתוב, בספר דברים כתוב, וגם את הצירה ישלח השם לפניך. זאת אומרת, אתה תעשה מה שצריך, ואז כשהוא מצטרף, וגם את הצירה. כן? טוב, לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חיית השדה, מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה, ונחלת את הארץ. זה מסביר כמה דברים שקורים בימינו, נכון? אתה מנסה להתיישב בכל הארץ, וזה הולך לאט. למה? פן תהיה הארץ שממה. זה גם בספר יהושע יש הסבר נוסף, שזה כדי לבחון את האמונה של עם ישראל. ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים, וממדבר עד הנהר, כי אתן בידכם את יושבי הארץ וגרשתמו מפניך. שאלה, איפה זה ים פלישתים? ים התיכון, הוא נקרא ים פלישתים. למה? זהו, כי הפלישתים באו מעבר לים, מהים האגאי. אז הים התיכון, לפחות האגן המזרחי של הים התיכון, נקרא ים פלישתים. ושתי את גבולך מים סוף. איפה זה ים סוף? איפה שאלת? כן? אז מה? אתה אומר, רוצה להגיד שבני ישראל עברו את ים סוף באזור אילת? כתוב, הרי מצרים רודפים אחריהם. זה מה זה להגיע עד אילת? אלא מה? אתם בוודאי מכירים את המפה. ים סוף מגיע עד מצרים, ויש לו שלוחה עד אילת. נכון? אז יש שתי שלוחות לים סוף. אז מה כלול בין שתי השלוחות? חצי האי סיני כולו. נכון? ושתי את גבולך מים סוף עד ים פלישתים, אז זה כולל את כל חצי האי סיני. כן, אז יש פה שאלה. אם זה נכון, יוצא שאיפה ניתנה התורה? בארץ ישראל. איפה משה היה? בארץ ישראל. אז למה משה מתפלל להיכנס לארץ ישראל? הנה, הוא היה שם. נכון? גם רבי יהודה הלוי אומר, הרי נבואה זה אפשרי רק בארץ ישראל. אז אומר, ומה עם סיני? סיני זה גם ארץ ישראל. איך הוא יודע? הוא מביא את הפסוק שלנו. ושתי את גבולך, מייצאו ועמדי הפלישתים. יפה. בזה יש לך תשובה. כן? אני קצת חוזר על עצמי. לפעמים. כן? שבעצם משה היה בארץ ישראל, רק בארץ קנען הוא לא היה. והוא רצה להיכנס לארץ קנען, שזה החלק המרכזי, שיש לו קדושה יתרה בארץ. וזה משה לא ראה. לכן אומר, אעברה נא ואראה את הארץ הטובה, אשר בעבר הירדן. הר הטוב הזה והלבנון. אבל מצד הארץ הזאת, מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, משה היה שם. בסדר? ושתי את גאולך מים סוף ועד פלישתים, וממדבר עד הנהר. איפה זה המדבר? עבר הירדן, המזרחי. כי הרי אם אנחנו מדברים כבר על זה שחצי האי סיני כבר כלול, אז זה ברור שמדובר על עבר הירדן המזרחי. ואיזה נהר? פרת. יפה מאוד. אז עכשיו הגבולות של הארץ די ברורים, נהר פרת עד מצרים, זה המרחב האידיאלי. לא תכרות להם ולאלוהיהם ברית. כאן הלכה שאסור לכרות ברית עם עובדי עבודה זרה. כן. אם אתה קוראת עמם ברית, זה אומר שקראת עם אלוהיהם ברית. לכן זה אסור. וכמו שחזל אומרים, מדוע גזרו על פיתם של גויים? אסור לאכול פת של גוי. למה? על פיתם משום בנותיהם. אין אדם אוכל פת אצל הגוי, בסוף הוא גם מתחתן עם הבת שלו. ועל בנותיהם משום עבודה זרה. זאת אומרת, אם אתה מתחיל לכרות איתו ברית, בסוף אתה קורא ברית גם עם אלוהיו. לא תכרות להם, ממילא לאלוהיהם ברית. זה כאילו, הכתוב מבשר לך, שאם אתה קורא איתם ברית, אתה קורא ברית עם אלוהיהם. זה מובן?
כן, לא רואים, אני כל כך מוציא אותך, לא רואים את אללה עכשיו.
ודאי, ברגע שאתה קורא ברית, אתה גם משתעבד תרבותית. ולכן אתה גם, בסופו של דבר, מקבל את אלהותם. הרי ישראל שבחוצה לארץ, אמרו חז"ל, עובדי עבודה זרה בטהרה הם, נכון? אתה עובד את השם, זהו בעבודה זרה בחוץ לארץ. אותו דבר, אם אתה מתקשר בעברית עם אומות העולם, אז אתה עובד את אלוהיהם. ממילא גם את אלוהיהם, את תרבותם, ובסופו של דבר גם את אלוהיהם, כן.
מבחינה הלכתית משום גזרה על גזרה, וזה
שגוזרים
לא...
נכון, לא גוזרים גזרה לגזרה, אלא אם כן גוזרים. יש תוספות מסכת ביצה, דן בשאלה הזאת, מתי גוזרים, מתי אומרים שלא גוזרים גזרה לגזרה ומתי כן, והתשובה היא שזה לא ברור מתי. איפה שגזרו, גזרו, לפעמים גוזרים גזרה לגזרה, אז אומרים חדה גזרה היא. אם אתה לא תגזור את זה, זה לא יתקיים. אז לכן, הכל עניין אחד. כן. מה זה לא תחנם?
לא
לתת להם חנם. לא תחנם, אין פסוק כזה. לא תחונם. כן, זה בפרשת כתיסא. זה התרגום בפרשת כתיסא של מה שכתוב כאן. שימו לב, כל הרשימה הזאת שיש כאן חוזרת לפרשת כתיסא בשינויים קלים. כשנגיע לשינויים נראה. בסדר? מה? כן, אבל פה לא מדובר על לא תחונם. פה כתוב לא לכרות ברית. זה משהו אחר לגמרי. כן? בסדר?
אז מה זה אומר שבאידיאל מדינה או גוף, גוף פוליטי ישראלי שמתנהל פה על פי התורה צריך להיות במלחמה מתמדת עם כל מה שמסביב?
לא, אני ממש צריך להיות במלחמה.
אם אתה לא קורא ברית, אתה חייב להיות בעצם.
לכרות ברית זה לא... לא! לכרות ברית... ברית הכוונה שאני עוזר לך כשתוקפים אותי. כשתוקפים אותך אני עוזר לך, כשתוקפים אותך... ברית הגנה, זה לא עושים. הפסקת אש, כן, ודאי, מה צריך להיות
כזה. כאילו שלום מצרי כזה.
מה זה, יש פסוק בפרשת בחוקותיי, ונתתי שלום בארץ. מה זה ונתתי שלום בארץ? שלא יפריעו לכם. נכון? ושכבתם ואין מחרים. מה שהיום קוראים שלום זה משהו אחר לגמרי. זה מין הסכם בין מדינות, זה לא...
זה לא שחלק ברית שהוא מדבר.
יכול להיות שבמידה מסוימת כן. זאת אומרת, אתה לא יכול לכרות ברית עם אומה של עובדי עבודה זרה. אם אותה אומה לא תעבוד עבודה זרה, זה משהו אחר. כתוב, היא ברית בין, בין שלמה ובין חירם. כי חירם, אומרים חז"ל, גר תושב היה. כיוון שהוא גר תושב, אז הוא כבר לא בכלל אלוהיהם. הוא לא עובד עבודה זרה, אז אתה יכול לכרות איתו ברית. בסדר? לא ישבו בארצך פן יחתיו אותך לי כי תעבוד אלוהם כי יהיה לך למוקש. אז מכאן שאסור להם גם לשבת בארץ, לא ישבו בארצך, שאסור לגוי עובד עבודה זרה לחיות בארץ ישראל. אז אם יש, מה עושים? מגרשים אותו, פשוט מאוד. טוב, זה בעצם, אתם רואים שהסיום של כל חבילת המצוות של פרשת משפטים, שעוסקת בעניינים פנימיים של החברה הישראלית, פתאום זה מתרחב אל הממד הפוליטי האזורי. לא ייתכן שהתורה תצטמצם אך ורק לתחום של הקהילה הפרטית שלך. בסופו של דבר זה חייב להיות עם השלכה אוניברסלית. גם אם במקרה דידן מדובר פה על השלכה מלחמתית, לפי הצרכים של יוצאי מצרים, שהיו חייבים להיות במלחמה עם העולם כולו, לפי תנאי העולם דאז. בסדר? טוב, מכאן ואילך זה מתחיל... מה? כי אם לא היית מלחם, היו אוכלים אותך. זה פשוט מאוד. העולם כולו היה זאבים, אם אתה לא מתנהג כזאב בין זאבים, אוכלים אותך. לא, ואז בסוף יש שלום כולל וצודק. זאת אומרת, הרי הצייד אומר לדוב, אני רוצה להרוג אותך. אומר לו הדוב, למה? אומר, אני רוצה את הפרווה שלך. אומר הדוב, כן, אבל אני רוצה ארוחת צהריים, הרבה זמן לא אכלתי. אז בוא נעשה שלום בינינו. אתה תהיה בפנים, ואז אנחנו השגנו את הדברים של, ששתינו רוצים. אני השגתי ארוחת צהריים, ואתה מוקף בפרווה. זה פחות או יותר המצב של השלום שהיה אפשרי באותם הימים עם אומות של שופכי דמים כאלה, כמו שהיה בימי קדם. כן? יעיין הכבודו במצבת מישה, שמצאו בעבר הירדן המזרחי. מישה מלך מואב. כן? כתוב בתנך, ויפשע מישה בישראל. כן? ויפשע מואב, סליחה. ויפשע מואב בישראל. במצבת מישה כתוב מה הוא עשה. הוא מספר על עצמו, מלך מואב. נכנסתי לאזור נחלת גד, הרגתי 30,000 איש. מתגאה בזה. כן? זה האופן שבו הם פעלו באותם הימים. יכול להיות שהוא קצת מגזים, נגיד שהוא הרג רק 25,000. אז אני מבין שמול מול תרבות כזאת, אין לך ברירה, אלא לרדת למדרגה שלהם.
למה לא הפוך? למה שלא
נעלה
את השפה
והם ידברו? כן. חכה, בסדר, אין בעיה, אין בעיה. אין בעיה, חכה, בסדר. רק אני לא אמנה אותך שר ביטחון במקרים כאלה, אבל בסדר.
כן. ברור לי שבמציאות זה ככה, אבל לפני שאנחנו
מעלים
את העולם.
כדי להעלות את העולם, אתה צריך קודם כל לחלות את הרע. כל מה שאתה לא מחלה את הרע, אין מה לדבר. מה?
מלא מוסלמים.
זה נכון. טוב, עד כאן להיום. שלום.